קשת כל שידורי תורה. היום שיעור פרשת השבוע, מתחילים ספר דברים. הרב יצחק לוי שהעביר את השיעורים בספר במדבר פרש, גם עסוק השבוע מאוד בשיעורים בימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג, והשבוע אני אחליף אותו כאן עזרא ביק. אני אגיד את השיעור בפרשת דברים. אני אציין מיד שאחרי פרשת דברים אנחנו יוצאים לבין הזמנים, גם בכל שידורי תורה כמו בישיבות יש בין הזמנים, ובחודש אב לא יהיו שיעורים. שיעור לפרשת דברים. פרשת דברים, משה רבינו פותח בנאום ארוך של כמה פרשות, ואחרי זה יש עוד נאום. בעצם כל ספר דברים זה שניים או שלושה נאומים ארוכים שמשה רבינו לפני מותו. נאום פרידה, נאום עזרה, נאום הכנה והמעבר לארץ ישראל. ופרשת דברים ספציפית, שיש שם סיכום היסטורי של המעבר והשנים במדבר, כמעט בהתחלה בפרשת ואת חנן, אחרי ההקדמה הקצרה ואת חנן השם בית ההיא על מבוקשו לעבור להרצל בסירוב הקדוש ברוך הוא לענות לו, משה רבינו עובר לעזרה, למוסר, לדברים הלכתיים ומוסריים שהוא רוצה להביא לישראל. אבל בפרשת דברים, באותו חלק ראשון של פרשת בית חנן, יש סיכום היסטורי, והשאלה היא מה כלול בו, מה רוצה משה רבינו להדגיש, מה בכלל המטרה של תזכורת הסיכום של שנות המדבר מאז שיצאו ממצרים ועד שהגיעו לנקודה שהם עמדו בערבות מואב בעבר הירדן. מה רוצה משה רבינו להגיד? פירוש מאוד מקובל שמשה רבינו מציין כאן את חטאי עם ישראל במדבר, והמטרה היא אז באמת להזכיר אותם שהם חטאו, כדי להגיד להם לא לחטוא בעתיד. כלומר, להסביר להם שאכן 40 שנה נדחה כניסתם לארץ בגלל חטא, ועכשיו הם עומדים לפני הכניסה לארץ בעזרת השם יותר מוצלח, בתנאי כמובן שהם לא חוטאים. פירוש הזה מבוסס עיקרו על מה שרש"י מביא בתחילת הפרשה, שבפסוק הראשון יש כבר בצורה טלגרפית, קוד כמעט, אזכור של כל חטאי עם ישראל במדבר. כיוון שהמקום שמתואר בפסוק הראשון הוא מקום בלתי אפשרי, פשוט יותר מדי ציונים של יותר מדי מקומות, בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף, מול סוף בין פרן ובין תופל ובין חצרות ודי זהב, מקום בלתי אפשרי. רש"י מצטט מאמרי חז"ל, רשום גם בתרגום, תרגום אונקלוס, בינו ממד, מימד של כמעט פשט, שאלו הם אזכורים של מקומות החטאים. כותב רש"י, המדבר שהכיסו במדבר שאמרו מי ייתן מותנו במדבר, בערבה שחטאו בבעל פאור בשיטים בערבות מואב, מול סוף מה שאמרו בים סוף בבואם לים סוף שאמרו המבדלים כברים ממצרים, בין פרן ובין תופה בלבן בחצרות, אמר רבי יוחנן, אני מצאת את רש"י, חזרנו על כל המקרא ולא מצאינו מקום ששמו תופה בלבן, לכן הדברים שתפלו על המן שהוא לבן, חטא המן, בנפשנו קצה בלחם הקלוקל, בחצרות מחלוקותו של קורח. הם הבינו, כנראה משה רבינו רק צריך להזכיר את המקומות וכולם כבר הבינו את הנושא. גם אם זה ככה, וזה לא בדיוק הפשט, זה עונה על שאלה בסיסית אבל לא הפשט, וגם זה ככה, עדיין נשאלת השאלה במה בחר משה רבינו להרחיב. וכן אנחנו מוצאים בפרשה שיש דגש גדול מאוד על חטא המרגלים, אין אזכור של חטא העגל. הדבר הזה כבר אומר דרשני, מאחר שמקובל עלינו שחטא העגל הוא במידה רבה החטא האולטימטיבי, וחז"ל יש אזכורים שחטא האגו דורש עדיין כפרה וחוזרים עליו כל יום הכיפורים לנסות עוד פעם לכפר על אותו חטא. נכון שבתוצאות חטא המרגלים היה יותר חמור, כי בחטא המרגלים הביא לכך שהם בילו עוד 40 שנה, 39 שנה במדבר, ובחטא העגל התכפרו על ידי מאמץ עצום של משה רבנו. ואם באמת משה רבנו רוצה להזהיר אותם על חטאים שיפגעו בכניסה או בירושת הארץ, אז מובן, אני מקבל את התשובה. חטא המרגלים, כלומר מיאוס בארץ חמדה, הוא יותר משמעותי, עם יותר השלכות לגבי הנושא המרכזי המיידי, והיינו ירושת הארץ. מצד שני, אני אתן, ואפשר לשקול את שתי הטענות, שדווקא בגלל זה הוא פחות חשוב, בגלל שהם לא עומדים לחזור על אותו חטא עצמו בקרוב. הדור הזה נכנס לארץ, שואף להיכנס לארץ, הם עומדים על סף כניסה לארץ ואין להם סיבה לחזור. אבל חטא העגל ואביזרעהו, משהו קשור אליו, עבודה זרה, הוא החטא שאיתו יצטרכו להתמודד בארץ ישראל, כפי שאכן ספר דברים אחר כך פשט עקב. הוא פשט, גם פשט בית חנן, גם פשט עקב, וגם אחר כך משה רבינו חוזר על החטא הוא חזור והותר יותר מפעם אחת, יותר משני פעמים. כי מבחינת אזהרה, אל תעשו ככה, כי אם תעשו ככה אתם לא תנחלו את הארץ, או שהארץ תקיע אתכם, אז חטא עבודה זרה, החטא דומה לחטא העגל, נראה יותר סביר. חוץ מחטא המרגלים שמשה רבינו מדבר עליו, דבר ראשון שהוא מדבר עליו זה מינוי השופטים, שזה לא, זה בכלל לא חטא. נכון שמשה רבינו מזכיר את זה קצת בהקשר שחט. הפסוק הפותח היא השם איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם וריבכם, פסוק יבט. אז הרקע למינוי השופטים היה זה שהיה הרבה תרחה, מסע וריב. אבל הפרשה עצמה, הדיבור שמשה רבינו עוסק לא בזה, אלא והבו לכם אנשים חכמים ונבונים ותנו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות, והם עשו את זה. משה רבינו אז מסביר מה הוא אמר לאותם שופטים, זה כבר לא רלוונטי לחטא בכלל אם היה שם חטא. בצווה את שופטיכם ועית אהיל אמור שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין נאו ובין גרו לא תכירו פנים במשפט כקטון גדול תשמון. כל הציווי איך להיות שופט טוב, מה זה כאן? מתוך כל מה שקרה במדבר לא חשוב לציין את הדבר הזה. עכשיו בבוא משה רבינו לנאום להזהיר את בני ישראל לפני כניסתם לארץ. אחרי זה יש את חטא המרגלים. כמובן לא ניכנס לזה היום. התיאור של חטא המרגלים כאן הוא שונה בכמה וכמה פרטים מהתיאור בפרשת שלח. מי הציע, מי שלח, מה הם עשו. אני אציין רק דבר אחד, שבספר דברים בפרשה הזאת איננו מודגש לחלוטין את חטא המרגלים, אלא את חטא בני ישראל. המרגלים עצמם כתוב שהם הלכו וחזרו ויאמרו טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו, סוף פסוק. ההמשך אבל לא נוכל לעלות, לא מובן, אלא כתוב ולא אביתם לעלות. המרגלים אמרו זה טוב, אתם לא רציתם לבוא. נכון, אחר כך העם תולה אצל המרגלים. יש משה רבינו מזהיר אותם, מאיץ בהם כן לעלות. אז כתוב אחינו המסו את לבבינו לאמור עם גדול ורם ממנו ערים גדולות ובצעות השמיים מגמני ענקים ראינו שם. מבחינת הפשט משה רבינו אומר אתם העם חטא, חטא המרגלים זה חטא העם, ולא כתוב לו עונש של המרגלים עצמם, אותם אנשים. כתוב רק השם אומר אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה הזו לא תיקלה בן יפונה. חומק זה חטא המרגלים. אחרי זה משה רבינו מדלג, באמת לא מזכיר פרשת קורח ולא מזכיר פרשיות אחרות, הוא מדלג ישר למלחמות שלא מזמן קראו התחלת המלחמות לכיבוש הארץ ואי המלחמות, שלא עשו מלחמה בעשיו, לא עשו מלחמה במואב, וכן עשו מלחמה בסיחון ובאוג, ולא עשו מלחמה בבני עמון. הוא מסביר באריכות גדולה מאוד, יותר ארוך מהשבע מקור בספר במדבר, את כל הסיפור של ההתקרבות לארץ הנושבת מעבר הירדן, ומה קרה עם כולם, ובאריכות גדולה מאוד מה קרה עם סיחון ועם אוג מלך הבשן, כל עיר, כל מקום, ההיסטוריה של אותם מקומות, ואת חלוקת אותם ארצות לראובן ולגדי ולחצי שבט המנשה. ובזה פחות או יותר נגמר הפרשה. ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, הנך הרות אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלאכים האלה, כן יעשה אדוני לכל המלאכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראום, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. אני רוצה להציע משהו שונה במידה מסוימת מהמקובל או פי פירוש של רש"י, שיש כאן אזהרה, מוסר והתראה על החטאים, החטא שימנע את ירושת הארץ, אלא יש כאן נושא אחר. בעקבות החלק הראשון, הפרשה הראשונה, מינוי השופטים בישראל, על רקע, אני מודה, על רקע תוהכם ומסעכם וריבכם, אבל עצם המינוי הזה, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים, לדעתי פרשת דברים עוסקת, משה רבינו מזהיר, מסביר את טיב ההנהגה בישראל והסכנה בחוסר הנהגה בישראל. משה רבינו לא במיוחד מעוניין, למרות שבחטא המרגלים הוא לא יוכל להגיד שלא, כן? אבל לא במיוחד להגיד להם את ההיסטוריה של החטא. זה לא יום כיפור, לא ערב יום כיפור. הוא רוצה להסביר להם על רקע חטאים, כן, על רקע כישלונות, את אופי ההנהגה בישראל. ולכן הוא אומר להם, ואני אנסה לעבור כל הפרשה בקריאה כזאת, כן, בקריאה לרקע, על רקע הנקודה הזאת. משה רבינו מדבר בשנת ה-40, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל כל שדיבר אדוני אותו עליהם. וכך הוא אמר, הוא מתחיל מחורף, לא מתחיל מים סוף, לא מתחיל ממצרים, הוא מתחיל אחרי שהם עם השם. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורים לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו ורסו לכם. אז השם נתן להם ציווי לנסוע, ואין נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם לאברהם יצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם. ברגע ואומר עליכם בעת ההיא, משה רבינו אומר באותו זמן, אתם רבים מדי שאני אשא אתכם. כלומר, יש עם, העם מקבל צו מאלוהים שהוא באמת המלך, אבל המנהיג הוא משה רבינו בפועל, הבן אדם שיכול לקחת אותם כדי לקיים את דבר השם. ומשה רבינו, משה רבינו אומר, אני לא יכול, לא אוכל לבדי שאת אתכם. זאת הבעיה. זה כמעט הפסוק הראשון, השם ציווה כך וכך, לך תפגשו את הארץ, ואני אמרתי אני לא אוכל לבדי שאת אתכם, כי אדוני אליכם ירבה אתכם מנכם מכוכבי השמיים לרוב, אדוני אליכם ובותיכם וסבל לכם חמת פעמים וירח אתכם ושיודי בלכם. זה לא דבר רע, אתם פשוט רבים מדי, וגם טוב, אם יש רבים אז יש גם תוככם ומעשיכם וריבכם, ואני לא מצליח, לכן אני רוצה שיהיו אנשים חכמים ונבונים, ואתם אומרים כן, אנחנו מסכימים. משה רבינו מסביר להם מדובר כאן במסה, 600 אלף איש עבדים שבחו ממצרים, צריכים הנהגה, הם לא לבד ירוצו וילכו ויכבשו את הארץ. גם אם הם שמעו דבר השם בסיני וקיבלו צו מאת השם אחרי סיני בחורף ללכת, הם לא יצליחו. אז אני, משה רבינו, אני המנהיג, אני אגיד לכם מה לעשות, אני לא אוכל. ולכן הדרך הטובה שאנחנו נוכל לקיים את המצווה שנמצא בפסוק ח' בואו רשו את הארץ, זאת המשימה היחידה שמתואר כאן. הדרך לקיים את זה, זה אנשים חכמים נובנים וידעו משפטיכם עשים במחשכם. כלומר, הסיבה שצריכים את השופטים זה לא בגלל, לא רק בגלל מה שכתוב פשט איתו לפני מעמד הר סיני לכאורה לפי הפשט, לא מה שכתוב על שם, שיש פשוט הרבה שאלות ומשה רבינו אין לו זמן והוא פשוט רגליו כושלות מזה שהוא עומד עליהם כל היום, כי יש כל מיני דיני תורה ושאלות בהלכה. לא, זה נאמר כאן הרקע דבר אחד, השם ציווה לרשת את הארץ ואני לא יכול לשאת אתכם. אני חושב פשוטו כמשמעו, לשאת אתכם מכאן לשם, כמו שאדם נושא תינוק. אני לא אוכל, זה לא לשאת כמטאפור, זה קרוב, טוב, זה די מטאפור, אבל קרוב להיות פשוט המציאות. אני צריך לטלטל אתכם למקום מסוים שנמצא מעבר למדבר, ואני לא אוכל. עכשיו יהיו לי ראשי שבטיכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. אלו האנשים החכמים שהם בראשיכם. בפסוק עצמו לא מדובר בשפיטה, לא מדובר בדין תורה, מדובר בראשיכם, והם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות ושוטרים. אז כתוב בספר שופטיכם, הם נקראים שופטים, הדמות הזאת נקראת שופט. גם בספר שופטים הדמות הזאת נקראת שופט, והיא לא רק כדי לשפוט בדיני תורה אלא להנהיג. והוא מסביר מה זה שופטים טובים, לא תקיעו פנים, צדק. ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשו. כלומר, יש כאן ארגון, יש כאן הנהגה, נצא לדרך. ואני שם חורב ונלך את כל המדבר הגדול הזה והכל מוכן. ואז מגיע משבר של חטא המרגלים. עכשיו, לאור מה שאני טוען, יש לראות, אני רוצה להעלות למחשבה שמה שמשה רבינו כאן מתאר כחטא המרגלים, המוקד איננו כדי להבין שהם מעשו בארץ חמדה ולכן היו חייבים, אלא מדובר כאן בטעות בהנהגה. הם הלכו אחרי אותם אנשים. האנשים האלו חטאו באמת, אבל זה לא הנקודה כאן. המרגלים חטאו והם הלשינו והם הוציאו את דיבת הארץ לרעה, כפי שמתואר באריכות בפרשת שלח. אבל לא כאן נדובר, לא מעניין אותנו חטא המרגלים, אלא מעניין אותנו זה שאנשים הלכו אחרי חטא המרגלים. ולכן הקשר היחיד שבין עם ישראל לבין המרגלים שמוזכר כאן זה הפסוק שאתה לפני כן, אנה אנחנו עולים, אחינו המסו דברינו לימור, עם גדול ברם ממנו ערים גדולות בסוף השמיים, וגם אני ערכים ראינו שם. לאן אנחנו הולכים? כלומר, מה הדרך? מי מוביל אותנו? מי המנהיג? מי המדריך? הבעיה היא בעיה של להגיד לנו מה לעשות. אנחנו, אנחנו עולים, אחינו הם מסו לבבינו, אנחנו הולכים אחריהם והם אמרו לנו לא ללכת. ולכן תשובת משה רבינו בפסוק חפתת, אומר לכם לא תארצון ולא תראון מהם, אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים עיניכם, ובדבר אשר ראית אשר נשא אחד אדוני אליך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בורכם במקום הזה, ודבר הזה אינכם אמינים בשם אלוקיכם הולך לכם בדרך לתו לכם מקום להתחנותכם באיש ולילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה וענן יומם. כלומר, מה אומר להם? יש השם הולך אתכם, אני גם. אבל הוא אומר, מה הבעיה שלכם? הבעיה מה הבעיה של ההנהגה בעם ישראל? כמו תמיד, כמו בספר שמואל, היחס שבין השם הוא המלך לבין האנשים שמובילים, מוליכים בפועל ברמה האנושית. השם ציווה אותנו בחורב לאמור, תלכו. ואז משה רבה אמר, אבל איך אני אעשה? השם הוא המצווה, וגם כאן הוא מסביר, המוליך בפועל. הוא נשא במדבר אשר היית אשר נשאך אדוני אלוהיך, הוא נושא אתכם, כאשר יישא איש את בנו, ואני והשופטים צריכים לשאת אתכם, אבל הנשיאה האמיתית זה השם. ועכשיו באו כמה מרגלים שהם אנשים חשובים, הם לא רק אנשים חשובים, הם גם המנהיגים. הם נבחרו איש אחד לשבת, והם המסו את לבבכם. אוקיי, אז עליהם אי אפשר לסמוך, אבל הנהגה בפועל זה רק כדי לתת מבנה, כדי לתת קצת היצות, כדי שכל אחד יקבל ארגון איפה הוא עומד בתוך הצבא הגדול. אבל הנהגה האמיתית זה השם, אש יומם וענן בלילה. עוד פעם, מה זה אש יומם אש בלילה וענן יומם? הדרכה והולכה פשוטו כמשמעו, כמו שהאדם נושא את התינוק, כמו שמשה רבינו לא יכול לשאת אתכם. לא מדובר בחטאים, אלא מדובר בשאלה ספציפית, איך מגיעים מנקודה זאת לנקודה אחרת. צריכים מנהיג, השם הוא המנהיג האמיתי. ואם המנהיג בפועל, המנהיג שמדבר, איננו עושה את העבודה, אז מחליפים אותו. צריכים שיהיה שם מישהו, אבל לא בטוחים, לא הוא נושא אתכם. המסע, הכובד, על מי אתם נשענים? זה על השם. קרה מה שקרה, והקדוש ברוך הוא איננו נותן עם ישראל להמשיך. והפסוק מפורסם מאוד בגלל קושיו, גם בי התענף אדוני בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שם, אותו חזק כי הוא ינחילן תפיסה. מה הפסוק הזה עושה כאן? אז יש כל מיני פירושים, מה הקשר בין חטא המרגלים לבין הימנעות משה רבינו, בין הימנעות של הקדוש ברוך הוא לתת משה רבינו לעבור לארץ הלא, זה קשור לפרשה אחרת, למי מריבה, שלפי רוב המפרשים גם קרה רק אחרי הרבה 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 שנים. בלי להיכנס לפתרונות לבעיה הטכנית הזאת, מה זה גם בי התענף השם בגללכם, בגללכם לאמור, אבל משה רבינו כאן שם את אי כניסתו לארץ, אי הנהגתו את העם לארץ והחלפתו על ידי יהושע בן נון, ולכן הצורך אותו הזה כי הוא ינחילן את ישראל בהקשר הזה. עם ישראל לא נכנס לארץ בגלל התלות שלהם במרגלים, אי תלות עצמם בהשם. ומשה רבינו גם כן לא נכנס לארץ, כלומר לא מנהיג את ארץ, את אותם לארץ, ויצטרך כאן החלפת המנהיגים. אני חושב לצורך מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה לא חשוב בדיוק מה זה בגללכם. העיקר הוא שמשה רבינו להגיד שההנהגה מתחלפת, בלי הנהגה אתם לא מגיעים. בחירת הנהגה היא מאוד מאוד חשובה, אבל יותר חשוב מזה זה לדעת מי המנהיג האמיתי, מי עומד מאחורי המנהיג. וזה, משה רבינו עכשיו מיד מספר את הסיפור שאנחנו קוראים לו סיפור המעפילים. ותענו ותאמרו אליי, חטאנו לאדוני, אנחנו אליי ונלחמנו בכל אשר ציוון אדוני אלוהינו, ותחקרו איש את כלי מלחמתו, ותהינו לעלות ההר. אם אני צודק, הנושא כאן זאת הנהגה, אז מה כאן הסיפור? מה הם אמרו? הם אמרו, טעינו, חטאנו, אנחנו לא נסמוך על המרגלים. אבל מה הם רוצים לעשות? הם עולים בלי הנהגה בכלל. ויאמר אדוני אליי אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תנגפו לפניכם, ואדבר אליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי אדוני, ותזידו, ותעלו ההר. אני חושב שהנקודה כאן היא, ואולי זה גם שונה מה שיש פרשת שלח. פרשת שלח העיקר הוא שהם ממרים את פי השם, גם כתוב, ותאמרו את פי השם, אבל אני חושב שההקשר הוא שוותהינו לעלות ההר. הם אמרו, כן, זה מילה מוזרה בתהינו. מלשון, רש"י מסביר את זה מלשון הן. הנכונות, אתם התכוננתם, אמרתם הן, אמרתם כן, לעניין של לעלות להר. אני חושב שכאן מדובר שזה שהשם רוצה שתעלו, אבל כן צריכים הנהגה, זה הצד השני של המשוואה. הכל תלוי בשם, הוא המנהיג האמיתי, אבל כן צריכים גם מישהו שעובד על פי רצון השם ועל פי התורה ועל פי הנהגה בישראל להיות המנהיג בפועל. אם אני נשאר והשם לא רוצה שתעלו, אז אי אפשר לעלות לבד. המסה של עם ישראל איננו יכול לכבוש את הארץ, ויצא אמורי היושב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים ויקטו אתכם בשעיר עד חומה. עוברים שנים שהם יושבים, עושים סיבוב של הר שעיר ימים רבים ויוצאים לדרך עוד פעם הדור הבא. הדגש כאן הוא על מה? על הוראות מדויקות. אל תיכנסו לאדום, לא נכנסים לאדום. מואב, אל תצר את מואב, לא נכנסים למואב. התיקון הוא תיקון כאן לחטא המאפילים, עושים את רק מה שהשם אומר. ואז בשינוי מסוים ממה שאנחנו רגילים מספר במדבר, כתוב כאן קודם אדום, אחר כך מואב, ואז יש את הסיכום, והיא כאשר תמו כל אנשי מלחמה למות מקרב העם, ואז כתוב לא להתקרב, לא תצורם ולא תתגרבם בנוגע לבני עמון. דבר זה מאוד מאוד מוזר, מואב לפני ועמון אחרי, באמצע כתוב שכולם מתו, וזה 38 שנה, וכאשר כאשר תמו, אז בדבר השם אליי לאמור. כנראה שמבחינת ההגעה לארץ ישראל, אז מואב הוא יותר חוץ לארץ, ובני עמון שהם בדיוק מול הנקודה שהם רוצים להיכנס, יש יותר הבא מינה שכם מדובר בכיבוש הארץ. וכאן בניגוד לאשר היה במואב שכתוב רק אל תיכנסו לשם, כאן השם מדגיש שהחלק שלהם של בני עמון הוא בעצם כמו החלק של עם ישראל בארץ ישראל. כי לא אתם מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי ירושה. ואז הוא מסביר למפרע שגם עשיו השמיד את החורי, בניהם קיבלו את ארצם, ואתם תלכו עכשיו לסיחון. הסיבה שזה מודגש כאן היא לא בשביל בני עמון, אלא בשביל שהאי כניסה לבני עמון זו הסיבה שהם עולים על סיחון. ככה לכאורה מודגש בפסוק, אל תצור את בני עמון, קומו סו ועברו את נחל ארנון, הרי נתתי בידך את סיחון מלך חשבון אמורי ותעצור החל רש. כלומר, הסיפור הזה על אדום ומואב ובני עמון הוא סיפור צדדי לזה שאתם עכשיו הולכים לעשות מלחמה עם סיחון מלך אמורי. ואז יש את התיאור הארוך מאוד של סיחון ואוג, ונדמה לי שהפשט הוא, אם אני צודק בהבנתי בפרשה, להסביר להם את הדרך הנכונה שעושים את זה. במקרה הזה משה רבינו הוא עדיין המנהיג, והשם אומר למשה שילך ויעשה מלחמה איתם, ועם ישראל הולך כעם, כיחידה, מדברים בלשון יחיד כשמדברים עם סיחון. ואשלח מלאכים ממדבר קדמות, משה רבינו שלח מלאכים, הוא אומר אמרה בעצך הזה, לא שמשה יבוא, אוכל בכסף תשבירני, לא משה רבינו ישם של הכסף. משה רבינו ועם ישראל הם גוף יחיד אחד כאן. אני שולח מלאכים ואני אומר אני עובר, ישראל כלומר עובר, ותתנהג יפה איתי, וסיחון עושה איתם מלחמה. וכאן משה רבינו מסביר כל מה שהוא עשה, גם כבשתי, כבשנו גם את אוג, גם את זה, והוא מזכיר וחילקתי את הארץ באותו עבר הירדן לגד ראובן וחצי שבט המנשה, והתניתי איתם את התנאי, חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כבני חיל, כמו שרבינו כאן עושה. אומר, אני עשיתי מבחינת ההנהגה, חלוקת הארץ, שנעשה ידי גורל, כלומר השם עושה, אבל כאן אני עשיתי את שלי. הוא מסביר, אני גמרתי את התפקיד שלי כמנהיג. ולכן הפסוק האחרון, ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך רואות, השם אמר, אותו חזק, אני חיזקתי אותו, הניחה רואות אשר כל אשר עשה השם אלוקיכם לשני המלאכים האלו, כן יעשה השם כל המלאכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראום כדוני אלוהיכם, הוא הנלחם לכם. אני אמרתי ליהושע, אתה מחליף אותי, ראית שאנחנו כבשנו, אתה תכבוש, למה? כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. מה המטרה של, של פרשת דברים עכשיו? משה רבינו אמר, אני הייתי המנהיג, היו גם ניסיונות, א', הרחבתי את הנהגה לכלל השופטים, שזה דבר טוב, אבל לא הרבה נעשה עם זה. אחר כך הייתה החלפה של הנהגה למרגלים, וזה הייתה טעות פייטלית. אחר כך ישבתם בלי, סתם, במדבר, 38 שנה, והכנו את, את עצמנו, את הדור הבא, לכניסה. ועכשיו תראו מה קרה בשבועות האחרונים. יצאנו, כבשנו, הלכנו לפי צו השם, מדויק, איפה כן, איפה לא. אני עמדתי בראש, שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, כנראה זה עבד. אני עשיתי את כל מה שעליי לעשות בתור מנהיג, ועכשיו אני ממנה את יהושע להחליף אותי. המינוי בפועל זה עוד הרבה פרשיות, סוף הספר. משה רבינו אמר, אני גמרתי את שלי, העברתי את התפקיד הלאה, יש לעם ישראל מנהיג בפועל, זה יהושע, השם הוא הנלחם לכם. אם מבינים את היחס בין שני הדברים האלו, אז עיניכם הרואות אשר עשה השם אלוקיכם לשני המלאכים האלה, כן יעשה אדוני לכל הממלכות אשר אתה עובר שם. משה רבינו בפרשת דברים לא מסכם את כל מה שקרה במדבר, לא מסכם את כל מה שקרה במדבר מבחינה רוחנית, לא מזכיר את מתן תורה בפועל, רק אומר אותו כציון התחלת הדרך. הוא מספר איך הם התקדמו מי מתן תורה, מי יצירתם כעם השם, תחת השם, בקבלת מלכות השם, הם התקדמו בפועל, אני אומר, קילומטרים, איך התקדמו עד הנקודה הזאת, עם הנהגה טובה, התקדמו, הנהגה רעה, נכשלו, חוסר הנהגה טוטלית, נהרגו, נהדפו על ידי האויבים, ועכשיו, הגיע הזמן למנות מנהיג אחר ולהמשיך להתקדם כמו שהתקדמו בזמן האחרון. ולכן ההסבר הארוך המפותר איך שכבשנו כל עיר, כל עיר ועוד עיר, כל אלה הערים בצורות חומה גבורה מסיים, זאת אומרת הייתה כאן הצלחה פנומנלית, ניסית, עיניך הרואות, אומר יהושע, את כל אשר עשה השם אלוקיכם. תשמעו את לשון הרבים, תקשיבו למה שאומר יהושע, אתם רואים מה שנעשה לשני מלכים האלו, זה המתכון וזה הערובה להמשך לארץ ישראל. ועכשיו יש לי דברים אחרים להגיד לכם, ועכשיו אני מדלג על את חנן עצמו, על, על, על למה אני לא עולה, אני עשיתי עלות אבל אני לא עולה. ועכשיו כן, עכשיו אני באמת אומר לכם מוסר רגיל, אם ההנהגה היא בסדר, כל אחד גם צריך להיות בסדר, כל אחד להיות צדיק, אז תעשו מצוות, לא תגרעו, לא תוסיפו, תשמרו מעבודה זרה. עכשיו כושר הספר כדי שאתם תהיו עם שראוי שהשם ינהג אתכם, אבל המבנה הוא קיים בפועל, רק צריכים לשמר אותו, להיזהר מהסטיות שהיו ולהמשיך מעבר לעבר, לעבור את הירדן. אני כבר אגיד שבת שלום, ואני חוזר מזכיר לכם שאנחנו יוצאים עכשיו, לא היום אבל השבוע, בתחילת חודש אב אנחנו יוצאים לבין הזמנים, עד חודש אלול, ובמזכרת הזאת גם כן שפשת השבוע נשתמע אז, ועד אז כל טוב.